אז מתוך ההבנה שסליחה היא קודם כל קבלה עצמית, מדבר סליחה לעצמנו, סליחה במובן, לא במובן שאנחנו רגילים, אלא במובן של אני לא שופט את עצמי, אלא מקבל את עצמי כפי שאני, אז ההבנה היא שסליחה היא גם להפסיק את האחיזה, במה אני אוחז, וזו נקודה חשובה. אני לא אוחז בציפיות שלי מעצמי, להיות משהו שונה ואחר ממה שאני. בעצם הסליחה היא ההפוך מאחיזה. באחיזה אני אומר לעצמי, אני הייתי אמור לדבר ככה, הייתי אמור להיות ככה, אני אמור להתנהג ככה, אסור שיהיה לי מחשבות כאלה ואחרות, אסור לי להגיב באופן מסוים. מרוב איסורים אנחנו מתחילים להפסיק לנשום. אסור בתרבויות מסוימות, עכשיו קראתי איזה ספר, משהו קשור על תרבות יותר אנגלית פוריטנית כזאת, אסור לצחוק ליד השולחן. אוקיי, אז אנחנו, קשה לנו בתור ישראלים להבין מה זה, אבל יש תרבויות כאלה. אסור לצחוק, אסור ככה, אסור ככה, כל מיני איסורים, והתוצאה היא שאנחנו לא חיים חיים שהם טבעיים, זאת אומרת, הטבע שלנו לא בא לידי ביטוי, הוא כל הזמן מוגבל. ואז יש לי איסורים ואני אוחז בהם, יש לי ציפיות כלפי עצמי להיות משהו שונה, ואני נאבק בעצמי, זה המאבק שדיברנו עליו. אז במצב ההפוך, במצב של הסליחה, שהיא במשמעות של קבלה עצמית, אני מרכין ראש בפני המציאות שלי. אם אמא קוראת לזה הרכנת ראש, או ריקון ראש, כן, בכף. מתוך זה שאני לא נאבק בעצמי, אני רואה קודם כל את עצמי כפי שאני, אדם חי, שהתעצב בכפי שהוא התעצב, אבל בתוכו יש מהות חיה, יש ביטוי של חיים, שבאים לידי ביטוי בצורות שונות. אני לא מצמצם את עצמי. אני צריך להיות ככה, אני חי, זה גם קשור לזמן, אני חי בהוויה של ההווה, בהווה אני בדיוק במקום שבו אני נמצא. וכל החלקים האלה שעד היום אני דחיתי אותם, והתכחשתי להם, הם כולם חלק ממכלול שנקרא חיים. כל חלק הוא ביטוי של החיים. את מקבלת את עצמך עם כל המרכיבים. אם קודם נאבקת עם החלקים, היית כועסת, היום, בגלל ההבנה, המכלול מאפשר לך לקבל את המאבק הפנימי בלי לכעוס על עצמך כמו קודם. אוקיי, זה העניין. זה העניין של לקבל את מקומי ולא להתנגד למקום שלי. בתוך זה שאני מקבל את מקומי, אז יש לי גם את האפשרות להתחיל ולראות מה יש בתוכי. וכן לזהות ולהפריד בין מה שמיותר לבין מה שמיטיב עם קיומי. בתוך מאבק יש את האבק, כן? אז אנחנו לא רואים מה יש בתוכנו. אבל ההבנה הבסיסית שמשחררת, ואני חוזר על זה שוב ושוב, כי זה כל כך קשה להבין את העניין הזה, ההבנה הבסיסית שמשחררת זה שאני מכלול. אני לא החלק הטוב, לכאורה, כי זה החלק שאנחנו מזדהים איתו. למה אני אומר החלק הטוב? כי יש בנו חלק ששופט את עצמנו. מה זה החלק ששופט? זה החלק שיודע מה טוב, והוא שופט חלקים בתוכנו שהם הרעים לכאורה. זה מתנגד לעצמי. אני אומר, זה לא אני, ואני מתנגד. למה עשיתי ככה? למה הגבתי ככה? למה חשבתי ככה? למה הרגשתי ככה? אנחנו לא עוזבים את עצמנו בשום דבר. אז בכל פינה יש לנו שוטר שתופס אותנו, אתה היית פה לא בסדר, היית לא בסדר. אנחנו מזדהים רק עם חלק אחד בתוכנו, עם החלק של השוטר שיודע מה טוב, שיודע מה החוקים, איך צריך לחיות. אבל אם אנחנו מבינים שאנחנו מכלול, שכל חלק שבנו מבטא את החיים, שאנחנו בעצם כמו איזה תא כזה שיש בו זרמים של חיים, שכולם שואפים להתפתחות שלנו, כל המרכיבים שבהם, אז כשאני מקבל את הקיום שלהם מתוך ההבנה הזאת ולא נאבק בהם, והלוואי שנזכה כולנו לזה, כי ברגע שנהיה שם, זו הסליחה האמיתית. וזה גם מה שמאפשר לנו לראות את האחר ולסלוח לו, במובן של לקבל אותו כפי שהוא. אז מה שקורה, אנחנו נוכחים עם מה שמתרחש בתוכנו. אין מאבק. אם אמא קוראת לזה, מלווה את המתרחש. כן? אני מלווה את המתרחש, אני לא מתנגד לו. ומי שמלווה את המתרחש, זו ההכרה שבנו שצופה. החשיבות של זה, בתהליך של השינוי שאנחנו עוברים, זה שאם קודם מי שניהל אותנו, זה החלקים שבנו שנאבקו על הקיום, שמתגוננים, הם מתאמצים מתוך עמדה של התגוננות, בתהליך שאנחנו מקבלים את כל המכלול, אנחנו מעבירים את הניהול שלנו לחלק אחר, לא לחלק של השוטר, כי המאבק הפנימי נפסק. מי שמנהל אותנו זה ההכרה שמחוברת לטוב. זה מחובר לזה הרגש לקיום שלנו. ואז כשכל החלקים מתקבלים, אנחנו הופכים להיות שלמים יותר. לא דוחים יותר חלקים מתוכנו החוצה, כדי לשרוד, ונותנים להם בעצם לנהל אותנו בפועל באופן לא מודע. החלקים שאנחנו דוחים מופיעים בחלומות, למשל. מופיעים בהתפרצות פתאום שקורית. הכל קופץ לנו החוצה, אנחנו אומרים זה לא זה, אבל הם מנהלים אותנו. גם אם אנחנו נעטוף אותם בכל מיני רציונליזציות. אם נלך בדרך הזאת, וזו הדרך של הסליחה העצמית, זו ההתחלה, להפסקה של ההתנגדות והכעס על עצמנו, יש תוצאה שהיא תוצאה נפלאה לקיום. במקום להסתובב בעולם, להתאמץ כל הזמן, לתפוס מקום, להיאבק כדי להתקיים, אנחנו נעשים יותר ויותר טבעיים. לא מחפשים תגמול חיובי בכל פינה של אישור ואהבה. זה מה שהתרגלנו. התרגלנו לסגל לעצמנו התנהגויות שמקבלות את התגמול הזה. אנחנו מתאמצים לשמור על דימוי מסוים כדי לקבל תגמול מהסביבה. אתה טוב, את טובה, את נפלאה, צדקת. אוהבים אותך. ברגע שאנחנו מפסיקים להיאבק בחלקים בתוכנו, מגיעה מנוחה נפלאה. קבלה עצמית מביאה למנוחה. אני כפי שאני. ואני כפי שאני, יש מקום עכשיו להתנהגות הטבעית, מתוך אותו חיבור לטבע שלנו, לספונטניות, להתחיל ולחזור, זה תהליך. אם עד עכשיו דיברנו על סליחה לעצמנו, זאת אומרת קבלה עצמית של כל החלקים בתוכנו, וסליחה וקבלה של חלקים שעד עכשיו דחינו, כעסנו עליהם, אז עכשיו אנחנו נעבור בשער הרחמים לחלק של סליחה לאחר. כבר הבנו שסליחה לאחר זה בעצם גם קבלה של האחר. ואני אקריא לכם כמה משפטים של ימימה, שהיא דיברה על הימים שקודמים ליום כיפור. הסליחות שקודמות ליום הזה מאפשרות לשחרר את הלב מאחיזה במיותר. הסליחה זה לשחרר זיכרונות מהעבר, לתת להם את המקום בעבר. כשסולחים, הלב משתחרר ממשקל, וזה מאפשר להתקרב לעצמך. רישומים מיותרים הם חיץ. כשאדם קרוב לעצמו, אז גם קרוב יותר לרצון האמיתי. היא קוראת לזה גם פה חיץ, כן? רישומים מיותרים הם חיץ, הם נהיים כמו חיץ בינינו לבין האחר. אנחנו עסוקים בבחוץ. כשאנחנו לא סולחים, אנחנו עסוקים בבחוץ. האשמות, כעסים, טינות, ואז אנחנו לא נמצאים עם הלב שלנו. בן אדם שלמשל יש אנשים כאלה שכל הזמן הם ימצאו על מה להתלונן, מה לא בסדר, מראש הממשלה דרך השרים, דרך הפקידים, דרך העירייה, העובדים הסוציאליים, השכנים, תמיד יהיה משהו. אז זאת אומרת, העיסוק הוא כל הזמן בחוץ. ברגע שאנחנו עוזבים את העיסוק בחוץ, למה הם עשו ככה? למה הם מתנהלים ככה? מה הבן שלי? למה הבת שלי? למה השכנים? למה הממשלה? חזרתי לעצמי. זה נקרא לי אדם נהיה קרוב לעצמו, כי הוא הפסיק. זה כמו, ניקח את הדימוי של מלחמה. אנחנו שולחים את המילואים לגבולות, נכון? אנשים עוזבים את ביתם ויוצאים, לא יודע, יום כיפור, עולים לרמה, כן? להילחם. או יורדים לסיני להילחם. הם מתרחקים מהבית. הדימוי ברור, נכון? זה, במלחמה אנחנו יוצאים לגבולות. כשאנחנו כועסים ולא סולחים, אנחנו עוד פעם יוצאים לגבולות. אנחנו מתעסקים בגבול, במלחמה עם אנשים אחרים, על למה הם כך ולא אחרת. ברגע שנגמרת המלחמה, אנשים חוזרים לביתם, ואז יש בייבי בום, כן? ברגע שאני מפסיקה להילחם עם מישהו, אז אני מפסיקה להתעסק בו בחוץ, אני חוזרת ללב שלי. אני חוזרת לבית, אני חוזרת למנוחה, אני חוזרת להתקרב לעצמי. ההבנה הבסיסית אבל היא שסליחה היא פעולה של אהבה עצמית. תמיד אומרים לסלוח לאחר, אבל אהבה היא פעולה של סליחה עצמית. אני אדבר על זה עכשיו, אז כי זה המרכז. אם מבינים את זה, אז מתחיל להיות פה משהו אחר בכל היחס שלנו לסליחה. אני אחזור למשפטים רגע כדי שנתחבר. הסליחות שקודמות ליום הזה מאפשרות לשחרר את הלב מאחיזה במיותר. הסליחה זה לשחרר זיכרונות מעבר, לתת להם את המקום בעבר. כשסולחים, הלב משתחרר ממשקל וזה מאפשר להתקרב לעצמך. אז קודם כל, גם כדי להגיד איך אני קורא משפטים, איך אני ניגש. אני ניגש קודם כל בפשטות. מה נאמר לי פה? בהבנה הבסיסית, שסליחה היא קשורה לשחרור של הלב מאחיזה במה שמיותר לקיום שלנו. מה זה מה שמיותר לקיום שלנו? זה כבר למדנו קצת. פגיעות, האשמות, להיות צודקות, כעסים, שיפוטים, כן? הסליחה מסייעת לנו, או שהיא בעצמה שחרור מאחיזה במיותר. זאת סליחה. לשחרר אחיזה במיותר. יש פה בעצם תיקון של התפיסה שלנו מה זו סליחה. לימדו אותנו שסליחה זה לסלוח לאחר, זאת אומרת אני מוותר לו, אוקיי, עד עכשיו החזקתי עליך שאתה ככה וככה וככה ופגעת בי ואני מחזיק את הפגיעות שלי ואתה פוגע, יש תמונה שלמה שאנחנו מחזיקים, עכשיו אני נותן לו פתק, אומר לו אוקיי, אתה משוחרר, אתה כבר לא הפוגע, משוחרר, סלחתי. כאילו נתתי לו משהו, זו התפיסה הרגילה של סליחה. אבל פה, מה שהיא מלמדת אותנו, שהסליחה זה שלא משהו שאני נותן לאחר. אני משחרר את הלב שלי מכל המשקל הזה של הזיכרונות של העבר, ואז הלב שלי נהיה קל יותר. ככה הלב שלי יכול להתקרב, אני יכול להתקרב ללב שלי. במקום להפנות מבט כלפי חוץ, כן? מבט שמאשים. כי האשמה זה תמיד כלפי חוץ. אני מסתכל החוצה, בגללך אני סובלת, בגללך אני ככה וככה. כל האנרגיה הולכת החוצה, שזה אומר גם שאני בתפיסה שהאושר שלי מותנה באיך שהשני יהיה, איזשהו ניסיון לתקד משהו שהיה בעבר. ברגע שאנחנו משתחררים מהעיסוק בחוץ, מתחברים חזרה לעצמנו. לאן? למה שקורה עכשיו, לחיים בהווה. לכן אמרתי שסליחה זו פעולה של אהבה עצמית. שחררתי את עצמי מלהיות לחוד במערכת יחסים הזאת של נפגעתי ויש פוגע, ואני נשאר כל הזמן במקום של הנפגע, עד שהשני ירד על ברכיו, רק אז אולי. אבל זה ינציח גם, כן? זה תמיד ינציח את זה. כל העניין הזה של ההבנה הזאת של סליחה. אז פה אנחנו מדברים על שיחה שאני משחררת את עצמי מהמערכת יחסים הזאת. כשאני בעצם לא סולח, אז בעצם רק אם הבן אדם השני, פה יש תלות, רק אם הבן אדם השני יודע בפשעיו, בזה שהוא פוגע וכולי, רק אז אני אהיה משוחררת, רק אז אני אוכל להיות קלה יותר. ואם אנחנו עוברים למצב של סליחה, כשאני מבינה שסליחה היא פעולה שלי לעצמי, אז אני כבר לא תלויה בזה שהשני יודע. יכול להיות שהוא לא יודע לעולם. הוא לעולם לא יודע שהוא פגע. אבל אני כבר לא כבולה בזה, שאם הוא יודע או לא יודע, אני שחררתי את עצמי, אני שחררתי את הקשר הזה ביני לבינו, רק אם הוא יודע, רק אז אני עכשיו יכולה להיות חופשייה. אבל בכל איכות שאנחנו דוחים אותה, זה לא אנחנו, זה מתקשר למה שהיה קודם, מה שדיברנו על חלקים בתוכנו, יש משהו שהוא אפשר לקבל ממנו. כשאנחנו, קשה לנו עם משהו אצל מישהו אחר, יש אפשרות להסתכל, המשהו הזה שקשה, רוב הסיכויים שזה משהו שאנחנו אומרים, זה לא אני, שאנחנו דוחים את החלק הזה מתוכנו, לכן קשה לנו שהוא מופיע אצל מישהו אחר, לכן אימים אומרת, כשהדוחה, דוחה את עצמך. ואז יש אפשרות לראות מה יש בדבר הזה שאנחנו לא אוהבים אצל האחר, שאולי אני יכולה אפילו לקחת לתוך עצמי. אז זה לא לקחת עכשיו את הפזרנות, למשל. אלא אולי יש בתוך הפזרנות הזאת את החופש הזה של ביטחון בחיים, חוסר דאגה. אולי זה אני יכולה לראות. ואז ראית את נקודת הטוב בתוך המשהו אצל האחר, שקודם רק דחית אותו. זה מה שרציתי להעביר. זה מצריך תרגול. דבר נוסף שהיה לנו פה, בחלק הזה של ימימה, זה שהאפשרות להתחדשות, לסליחה, שמביאה להתחדשות, היא קשורה בהפרדה של זמנים. מה שהיה, היה. כן? ומה שישנו, ישנו. מה שהווה, הווה. כשאנחנו עושים הפרדה של זמנים, כן, אני משאיר בעבר את מה שהיה, זאת סליחה. כן? הסליחה זה לשחרר זיכרונות מעבר, זה המילים של מימה שקראנו. הסליחה זה לשחרר זיכרונות מעבר, לתת להם את המקום בעבר. להניח למה שהיה, להישאר בעבר. זה עוד הפרדה, הפרדה בין הזמן הנוכחי לזמן הקודם. אני כבר לא אוחז בזמן העבר, אני חי את מה שקורה עכשיו. היה סיטואציה, אוקיי, מחדש. אני חושב אוכל לפגוש אותה מחדש. לא מחזיקה עליה, היא כל פעם שהיא באה, היא לוקחת כל פעם זה, עושה, ורבה בתוך עצמי איתה. כי מי סובל בזה? מי זה? החברה כבר לא פה, ותמשיך להיות עם זה בראש, אז היא תסבול מזה. אז להשאיר את העבר. כשאנחנו לא סולחים, אנחנו אוחזים בעצם זיכרונות. זיכרונות שאין להם ממשות, הם לא קיימים עכשיו. וזיכרונות חוסמים לנו, בכל מובן שהוא, את היכולת שלנו לפגוש את החיים בעכשווי. לכן רבי נחמן אומר, תכלית הידיעה שלא נדע. מה זה ידיעה? הידיעה זה זיכרונות. אני יודע את זה, אני יודע את זה, אני יודע את זה. חיים מתקיימים רק עכשיו, בעכשווי. אין מקום אחר. אז לסכם עד כאן, להגיד, בעצם הסליחה היא שחרור עצמי, לא שחרור של האחר. סליחה היא שחרור עצמי. בחלק הזה של השיעור הבאנו סיפור של אישה שהיא נפגעה מבן הזוג. ההבנה שבן הזוג לא היה יכול לפעול אחרת, אפשרה לה לסלוח לו. כפי שאמא אומרת לגבי ההורים שלא יכלו אחרת, ומכאן האפשרות לסלוח גם להורים. היא לא הגיעה לזה בזמן כעס, זעם, המשבר הגדול שבא בעקבות. לקח את הזמן להגיע לזה. וזה בסדר. אנחנו לא אמורים להיות הדמות הלא אמיתית, אלא האמיתי. האמיתי, האותנטית, שברגע הראשון יש כעס, יש שנאה, יש התחת אלבונות, הכל. קודם כל אמרנו סליחה לעצמנו, קבלה של עצמנו, איך שהגבנו. רק אחר כך יש את ההבנות שמגיעות, מתי שהן מגיעות בזמנם. לכן אמרתי לך, אמרת, אני לא יודעת איך לעשות את זה. אמרתי, את לא עושה, את לא צריכה לעשות כלום. כל דבר יגיע בזמנו, אבל כן להבין. אז ההבנה הזאת הראשונה היא שהבן זוג לא יכול אחרת, וההבנה השנייה היא הסתכלות פנימה, זה יותר עבודה כמו של הבעל שם טוב. ולראות איך בזמנים אחרים בחיים היא בעצמה לא הייתה ישרה. היא בעצמה הייתה פוגענית. אולי היא בעצמה עשתה אותה מעשים. זה לא צריך להיות אחד לאחד. זאת אומרת, זה לא אם הוא הסתיר, אני, מתי אני הסתרתי לו, אף פעם לא הסתרתי, אוקיי, אני הצדקת, הוא הרשע. אלא איפה יש זמנים אחרים שבהם הרגשתי רגש שסחף אותי, ולא יכולתי לפעול אחרת. איפה יש בזמנים אחרים מקומות שבהם לא אמרתי אמת, שהסתרתי. למצוא את המקומות האלה בעצמנו. שוב, לא בזמן כעס, טינה, שנאה וכו'. כשאני מגיע למקום שכבר יש התבוננות והבנות יכולות לנבוט בתוכי. היכולת הזאת להתבונן בעצמנו ביושר, לקבל את עצמנו ברחמים, זה הבסיס לאפשרות לסליחה. כי ממנו אנחנו מקבלים גם את האחר, לקבל את האחר ברחמים, לקבל בתוכנו חלקים שאין לנו שליטה בהם, חלקים שקשה לנו, מאפשר לנו לקבל את החלקים גם אצל האחר. היכולת להיות ביושר זאת אומרת להסתכל בנקודת האמת על מקומות בי ולהודות בהם, מאפשרת לי גם לקבל אצל האחר מקומות חלקים שגם הוא אין לו בהם את השליטה, אין לו בהם את אותה הכרה שמאפשרת לו לפעול מתוך הכרה. גם אנחנו לא פועלים מתוך הכרה. גם אנחנו שוגים, גם האחר שוגה. זה מאפשר לנו להגיע לאותו מקום של סליחה. בינתיים תראו אם אתם יכולות ויכולים, כי יש גם צופים שלא איתנו היום אבל נצפו בהקלטה, יכולים לעשות את החשבון נפש הרך הזה, לעשות בדיקה עצמית, שרואה קודם כל בעצמנו איפה הנקודות האלה שאנחנו, שיש בהם את החולשה, ומתוכם לפגוש את הנקודות אצל האחר, וגם לראות מה טוב בדברים שאנחנו לא סולחים אצל האחר.